שלום וברכה, רעים ואהובים. יום חמישי בשבת, בשבוע של יום הכיפורים, הקרב ובא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולגמר חתימה טובה. אנחנו ממשיכים להתכונן ליום הכיפורים. אתמול, בסוף דברינו בעניין אל נורא עלילה ושעת הנעילה, אמרנו שנגיע לסוגיית השופר של מוצאי יום הכיפורים, אבל בטרם ניכנס אל השופר, עוד דבר אחד אנחנו חייבים לעסוק בו, כי עוד לא עסקנו בו, והוא אולי עיקרו של יום, סדר העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים. סדר העבודה הוא לא רק במרכז תפילת המוסף, שבו שליח הציבור והקהל חוזרים ומזכירים את סדר עבודת הכהן הגדול, הוא אולי בעצם המצווה העיקרית של היום. ישנה את המצווה של הצום, ישנה את המצווה של הוידויים, אבל רק ביום הכיפורים מתרחש בבית המקדש סדר עבודה שהוא מקיף את כל היום כולו. שבעה ימים קודם יום הכיפורים כבר מפרישים כהן גדול, והוא מתחיל ללמוד. הוא מתחיל ללמוד לא רק את עבודת יום הכיפורים, כי הדבר הראשון שבעצם מתרחש ביום הזה, זה שזהו היום היחיד שבו הכהן הגדול עובד לבדו ולא סומך על כהנים אחרים. בכל השנה כולה, את העבודות הרגילות, היומיומיות, עושים כל הכהנים. אבל ביום הכיפורים, לא רק את העבודה של קודש הקודשים, של השעיר להשם והשעיר להזזל, של בגדי הלבן שם בפנים האחת בשנה הזה, אלא את כל עבודות היום, את תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, את הנרות ואת קבלת הדם והזריקה, את כל עבודות היום עושה רק הכהן הגדול. בית המקדש חרב, ולפעמים נדמה שזה דברים שקשורים להיסטוריה ובעזרת השם לעתיד הקרוב ובא, אבל אולי דווקא שעה שאנחנו לא זוכים לעמוד צפופים ולהשתחוות רווחים ולראות כהן גדול, מה נהדר היה מראה כהן בפועל, אולי דווקא אז זה הזמן שבו כל אחד מאיתנו אמור להיות הכהן הגדול בעצמו. הכהן הגדול הנכנס ביום הכיפורים אל העבודת השם שצריכה לתת לו את הכוחות לכל השנה כולה. בוא נעבור טיפ-טיפה על סדר העבודה בבית המקדש הרוחני הזה, שאותו שום גוי לא יכול להחריב. בתורת החסידות מוסבר שאת בית המקדש הפיזי, כמו את הגופות והגופים שלנו, יכולה להיות שליטה לאומות בגלות, אבל על הנשמות שלנו, על בית המקדש הרוחני שלנו, לא להם לא יכולה להיות שליטה, אלא אפילו לי עצמי לא יכולה להיות שליטה. תמיד קודש הקודשים מצוי שם בפנים, ויום הכיפורים הוא הזמן לעורר אותו. ובסדר העבודה, אני הכהן הגדול, ואני צריך לעשות את כל העבודות לבד. בואו נתרכז טיפה בסדר העבודה האישי של כל אחת ואחד מאיתנו. אולי כשנעשה את זה, נחיש את הכהן הגדול, שמה נהדר יהיה כאשר נביא מזה לימות המשיח ולבניין בנוי וכהן גדול בעבודתו. ראשית, עוד לפני שנכנסים לקודש הקודשים, במשך כל היום עובר הכהן הגדול מבגדי זהב לבגדי לבן ומבגדי לבן לבגדי זהב, כי העבודות נעשות בעצם בשלושה מקומות, שלוש מדרגות חלוקות יש בבית המקדש. העזרה, שם גם בחוץ נמצא המזבח החיצון, אחר כך ההיכל, אוהל מועד מה שנקרא, ואחר כך קודש הקודשים. רק בקודש הקודשים עובד הכהן בבגדי לבן. בעזרה ובהיכל הוא עובד בבגדי הזהב שלו. מה מסמלים הבגדים הללו? הרמב״ם אומר שזה שכהן גדול לובש תמיד בגדי זהב, זה מפני שצריך לקחת את כל אותם הדברים הגשמיים הגדולים שתופסים מקום וחשיבות בעיני האדם ועושים עליו רושם, ולהשתמש בהם לעבודת השם, לכבוד ולתפארת. שלא תהיה עבודת השם רק איזה מין דבר רוחני כזה צדדי, אבל החיים הגשמיים והזהב והכסף הם נמצאים בחוץ, אדם בצאתך, יהודי בבואך כזה. אלא שלפי זה השאלה הנשאלת היא, אם כך, אז מדוע דווקא בקודש הקודשים, במקום העליון והגבוה ביותר, מדוע לא לשם להיכנס עם בגדי הזהב? מה מלמדות שתי העבודות הללו, שני הסוגים האלה? אולי זה החלק הראשון בעבודה, והוא אדיר. עוד לפני שנכנסים לקודש הקודשים, בכל הדרגות של עד קודש הקודשים יש משמעות, גם לחיצוניות. יהודי לא יכול להגיד שמפני שהוא עכשיו נמצא בכל מיני מקומות רוחניים וקדושים, אין לו זמן לתת צדקה, לעסוק בזהב, לעסוק בעניינים שבהם יש לו הרבה כישרונות, אבל הוא עכשיו רוצה לעסוק ברוחניות, הוא רוצה להתפלל. צדקה מישהו אחר ייתן. אם אתה גביר גדול, או אם יש לך כישרון כזה או כישרון אחר, את כל הכישרונות שלך, את כל היכולות שלך, את כל אותם הדברים שאתה יכול להשקיע בהם ולעשות אותם טוב בכל העולם, את הכל אתה צריך לגייס לעבודת השם. ואם בדרך כלל חלק מהדברים נעשים על ידי שליחים רבים וטובים, כמו הכהנים של כל השנה, יום הכיפורים הוא הזמן שבו אתה צריך לעשות הכל. שבעה ימים קודם יום הכיפורים, אגב זה יוצא פשוט כל 10 ימי תשובה, מפרישים כהן גדול ומתחילים להזכיר לו, שמה שכחת? או שמה לא למדת, כך אומרים חז"ל, ומזכירים לו את כל העבודה, לא שתהיה דווקא בקודש הקודשים, אלא את העבודה שהוא עושה כל השנה, אבל הרבה מאוד פעמים היא כבר נעשית מאליה על ידי כל מיני שליחים, על ידי כל מיני מובנים מאליהם כאלה, שכבר, ופתאום אתה צריך לעשות את הכל, גם את כל העבודות בבגדי הזהב. ובבגדי זהב, ולא בבגדי כהן הדיות, בבגדי זהב אתה הולך ושוחט תמיד של שחר. ופתאום יש משמעות לקורבן תמיד של שחר כמו של כל בוקר ושל קבלת אדם וזריקת אדם, והכל נעשה לא בבגדי כהן הדיות, אלא בבגדי זהב של כהן גדול. ובין שלב לשלב הכהן טובל ומקדש ידיים ורגליים, וגם אנחנו, בערב יום הכיפורים, גם מי שלא נוהגים לטבול בכל שבת או בחגים, ערב יום הכיפורים, כמו כהן גדול, כל אחד מאיתנו הולך בעזרת השם וטובל לקראת הכוח להגיע לסדר העבודה שלי. ועכשיו מגיעים אל קודש הקודשים. אתם יודעים מה יש בקודש הקודשים? יש שם ארון עדות ולוחות. זהו. הכפורת, הקרובים מעל הארון, שם בקודש הקודשים, אין שום דבר אחר. שם אין מנורה, שם אין זהב. אתם יודעים מה יש בקודש הקודשים של כל אחת ואחד מאיתנו? תורה חקוקה, לוחות. לא תורה כתובה רק, זה גדול מאוד, אבל אתם יודעים מה ההבדל בין כתב לחקיקה? מה שכתוב הוא בעצם נבדל מהדבר שעליו הוא כתוב. בצורה כזאת או אחרת הם עדיין שני דברים, גם אם זה כבר ברוך השם חזק ולא מחיק, אבל זה עוד יכול חלילה להימחק. אבל כשמשהו חקוק באבן, אז האבן והכתב הם כבר דבר אחד, אי אפשר להפריד בכלל בין האבן לבין הכתב. זה מה שקורה בקודש הקודשים. שם בקודש הקודשים של היהודי יש רק דבר אחד. איך התורה של החיים קשורה בו באופן של חקיקה. וכדי להיכנס לשם, יכול יהודי לחשוב, אני, איך אני יכול להיכנס אל המקום הזה בכלל? הרי אני יודע איפה אני, מה אשמנו והבגדנו של כל היום, איך אני יכול? אז אומרים לו, לכאן לא צריך בגדי זהב, לכאן לא צריך קישוטים, כאן צריך רק דבר אחד. אחרי תבילה, צריך להגיע פשוט בבגד פשוט ונקי. רק עם עצמך, בלב נקי, במוח מזוכח, בבגדי לבן. כאן, בלי הכישרונות הכתובים שלך. כאן נכנסים רק עם הגנטיקה החקוקה שלך. אתה בן של מלך. ושם כשאתה בקודש הקודשים, עם שלם מתפלל. שאתה, ראובן בן יעקב, אתה תיכנס בשלום ותצא בשלום. וכשאתה תצליח לצאת משם, גם לך יהיה את הכוח להתפלל לא רק עבורך, לא רק עבור בני משפחתך, ולא רק עבור שבטך, אלא עבור בני ישראל ועבור העולם כולו. שתהיה השנה הבאה עלינו, כמו בתפילת כהן גדול, שנת אורה, שנת ברכה, שנה טובה ומתוקה. להתראות.